צמר רחלים, כבשים, חילים, זה רחלים, זה צמר. פשטן גדל בקרקע. אסור, אסור, צמר רחלים, עם פשטן, זה הכלאיים. אם כן, אומר למשנה, לקחנו קילו, קילו, מנפח יותר, נאמר, 5 קילו, 10 קילו, צמר רחלים. טרפנו אותו בתוך טונה של צמר גמלים. צמר גמלים, אין בו שפנז. כי התורה מדברת, כל צמר שהתורה דיברה בו, גמירה, זה צמר רחלים. טרפת אותו בפנים. יש לך תערובת של צמר גמלים, ובתוכו צמר רחלים. הצמר הרחלים בטל. אומרת המשנה, מותר אחר כך את התערובת הזאת לטרוף עם פשטן. אבל יש פה צמר רחלים. אלא מכאן אנחנו למעידים, כך כותב הרעב"ד, מהמשנה הזאת אנחנו למעידים שיש דין ביטול היתר, בהיתר גם, ולכן אחר כך גם יש בו תערובת של דבר שאם היה בפני עצמו מתערבב עם אותו חומר, היה הופך להיות שעטנז. עכשיו אתה יכול להביא אותו עם פשטן, זה בזה יבוא ביחד, ואין בהם משום שעטנז.
לפני זה הוא לא היה איסור שבא.
יש מחלוקת בין הפוסקים האם זה יותר. הרמב"ן כותב, הרי חמץ יותר אבלה, חמץ לפני הפסח הוא יותר גמור, אבל כאשר ערבבתי אותו בדבר שהוא אינו חמץ, זה משנה, הנה, יותר ביתר, זה יותר לא יותר, זה בדיוק אותו הדבר.
אבל פה כאילו זה היה איסור?
למה כאילו? למה כאילו? זה לא כאילו. הצמר החלים זה דבר מותר. פרקה שהיה לובש צמר, רק צמר החלים בלבד. זה מחמם, זה טוב, תקרא לך שמיכה שכל כולה צמר החלים, אתה לא צריך לשים לא פוך ולא שום דבר. בפנים אתה יוצא מבושל כל צורכו. הרבת אותו בתוך צמר גמלים, ביטלת אותו ברוב, לאחר מכן, וזה לא נקרא ביטול איסור לכתחילה, כי זה לא איסור. ביטול יותר ביתר, הנה משנה מפורשת. כאיזה יש תשובה להרשב"א. הרשב"א כותב את זה גם בתשובה וגם בספר תורת הבית. בענייני איסור ויתר. כותב הרשב"א חידוש דין גדול מאוד, שהפוסקים מקשו עליו ותמו עליו מאוד. אומר הרשב"א דבר מאוד מפליא. גיגית מים. חבית. גיגית, דוד. נאמר, 100 ליטר מים זקים, כל פעם, כל אחד היה שם לו בבית כדי שיהיה מים, אז לא היה חברת מקורות, לא היה כל הדברים האלה. לא חשבו עוד ליבות מים מטורקיה. כן? אין התפלה, משום דבר, כל אחד יש לו חבית מים, חבית מים בבית. בא ילד, רצה למתק את הדינים מעל עם ישראל, פתח את המקרר, הוציא איזה כוס חלב, ועשה כדי למתק את הדינים, כן, שפך כוס חלב בתוך הגיגית, שפך בקבוק חלב בפנים. בגיגית יש 400 ליטר מים, החלב ליטר. נו, יש 60 פעם? לא רק 60 פעם, יש פי 100, 200, 300. אומר הרשב"א, החלב מהו? היתר. המים? היתר. התערב המיעוט הזה של החלב בתוך המים, נמצא שעכשיו הכל פה מים, הכל נשא פה מים. אומר הרשב"א, מדינה מותר לקחת מן המים האלה לבשל בהם בשר. על אותו משקל הם שני הזאת בכליים. מכאן אנחנו למדים שיש דין ביטול היתר ביתר. על, לגוף הדין הזה של הרשב"א יש הרבה תמאים, מרן הביא בבית יוסף ביורי דעה, הרבה יקשו עליו. הדין אמת מה שכותב הרשב"א, אבל יש בעיה עם זה מפני שפוסקים העירו שיכול יוצא מזה תקלה, אנשים לא יבחינו ברוב, יבואו להתחיל לשים חלב שישאר להם, ישפחו את זה בתוך מים, יבואו לעשות בזה בשולי בשר. אבל מצד הדין, יסוד הדין הזה של ביטול היתר ביתר, אנחנו נאמן. אי אפשר, צודק הרשב"א, ואי אפשר לבשל במים הללו בשר. למה? מה, איפה הלך דיני הביטולים? שייך גם פה. בטל לא רבי 60 אלא יותר, אין לא, לא טעם ולא, ולא תחושה ולא שום דבר. כן? זה לא מרוח הקודם.
תוך זה המים יהיו פי 60 מאחוריו?
לא פחות. מהכמות שנשפח.
זה דבר גם בצמר בצמר?
בצמר, ודאי. 60 פעם. כן, 60 פעם. דין ביטול דבר בדבר. דבר מתבטל בדבר ב-60. אם איסור על אחת כמה וכמה היתר, אבל מהמשה הזאת אנחנו למדים שגם היתר בטל. לכן, אם יתערד לך חמץ קודם הפסח, אנחנו עכשיו לא מדברים על עידורים. אנחנו מדברים עכשיו על עיקר הדין. לפי זה דנו הפוסקים האחרונים. מים ששותים מן הבארות, מים ששותים מהכנרת. פה בקריית שמונה, ברוך השם, יש לנו מים נקיים, לא מותפלים ולא לא מותפלים, לא ביוב ולא שום דבר. מים של בארות, מים של מעיינות. אבל מה יעשו רוב המקומות בארץ? סוריאנים, נו מה איתכם? אתם שותים את המים או לא? אז דנו בזה הפוסקים. אז מה נאמר? מה נאמר? כל הלחם שזרקו, הדגים אכלו. מלא דגים יש בכנרת, אבל לצערנו יש כאלה בתוך ימי הפסח זורקים לחם. כן? ויש בזה דין ודברים בפסקים האחרונים. למעשה התירו השתייה של הלחם, רק שישימו מסננת על הברד. כי מה העניין? יכול להיות שיעבור איזשהו גרגיר, שימו איזה בד של גופייה, של משהו שהוא שם, וכך יסנן מסנן שלא חז שלום לא ייכנס משהו למערכת המים. אבל הספקות והשאלות שדנו בהן, הרי גם אם יש לך דגים, זה לא ברור שהדגים אכלו, זה ספק. ספק יש חמץ, ספק אין. אבל אם אתם רוצים לומר שיש, שמה הדגים אכלו את זה. אבל עם כל כך כמות ענקית זורקים שם. אבל הבעיה היא אחרת גם. לפעמים כמות עצומה של חמץ ישנו, ועד שהדגים אוכלו, הוא נכבש בתוך המים.
זה לא נקרא על ביום?
לא.
אמר שלפני פסח אתה יכול לבייר במים,
בים. עזוב לפני פסח, אני מדבר על הפסח.
פסח עצמו, אז גם, אתה זורק את זה, זה מתבייר.
בסדר. מה שאתה זורק בשבילך זה ביעור. אבל הבעיה שאתה אחר כך תשתה את המים הללו. זה אדם שזרר לרוח ופירב במים, הוא לא עובר משום בא לי ראה ובא לי מצא. אבל זה שיבוא יעשה, הוא שבתי מים בססון, זה לא יהיה בססון, כי הוא ישתה מים שיש בהם חמד. הבעיה של כבוש. לכן, יש כאלה שאוסרים לשתות המים מן הכנרת. ויש כאלה באמת שקונים מים מינרליים, קונים פסע, אני שואל שם, דרור איזה כך נוהג.
סינון
למחפן. אבל בשעה שאדם יעשה סינון,
יש גם הסינון עצמה,
יש פד, מבד, דק דק, כמו לסינון נענה ולנפיות, פד, שים אותו על הברז, כלומר, בברז שבמטבח, עליו, לא צריך בשירותים, לא צריך במקלחת, לא צריך שיש שטיפת שיניים. רק בשביל מים ששותים, מים שמבשלים איתם, רק בשביל זה.
זה לא
דבר,
אבל
זה לא מספיק, המסננת הזאת לא מספיקה. לא מספיקה.
יש לנו מסננים בזה עצמם.
מסנן, גרגירים, גרגירים כמו של הרציפים שנפלו היום, זה לא, כמו הרציפים שנפלים פה, לא עוברים. אבל פירורים קטנים כן עוברים. פירורים קטנים כן עוברים. עוד דין מיוחד בפסח יש. מרן סובר לא רק באיסור ויתר. מרן כותב שנותן טעם לפגם מותר גם בפסח. הרי באיסור ויתר ביורי דעה, בענייני איסור ויתר, נותן טעם לפגם מותר. כלומר, אם אדם בישל מאכל חלב וסיר בשרי, או הפוך, או כל איסור, אבל הכלי אינו בין יומו. עברו עליו 24 שעות, מעט לעט עבר עליו, הטעם הבלוע בפנים הוא פגום. כי אם זה טעם לשבח, אומרת הגמרא במסכת פסחים, טעם כעיקר דאורייתא, לכן כלי מדיין שהיו בלועים בעיצור, אבל צריכים ללכת להגעיל אותם, להכשיר אותם. את אשר יבוא באש, מביאו באש, תביאו במים וטהר. מכאן יסוד לכל דיני גמרא בפסחים, וגם בגמרא בעבודה זרה דף עין דלת, עין ה', כל דיני הכשרת כלים. כדרך בליעתו, כך פליטתו. כבולעו, כך פולטו. כדרך בליעתו, כך הכשרו. אם זה כלי שאינו בן יומו, התבשיל מותר, אבל הכלי צריך להכשיר אותו. כן, כלי בשרי שבשל חלב או הפוך, הטעם שהוא פולט הוא טעם פגום, ולא שייך בדיני האיסורים, אלא טעם כאשר הוא נשבח. אבל כאשר הטעם הבלוע בו נפגם, לכן בפליטה הוא אינו עושר את התבשיל שבישלת בו, אם הוא בלוע באיסור. כותב מרן, אפילו שחמץ חמור מאוד ועשו במשהו, גם זה לא נאסר, אלא כאשר הוא טעם נשבח במשהו, כאשר הוא עושר בטעם מושבח. אבל כאשר טעמו פגום, מותר אפילו בפסח. היה מעשה בירושלים לפני 60 שנה, היה רבה של שכונת בית ישראל, היה הרב שפירא, קוראים אותו עליו שלום. הייתה אישה מסכנה שטעתה, בזמנם לא היה להם את היכולת הכספית לקנות כל מערכת הכלים לפסח, אולי כלי אחד כן, תשאר מכשירים מגעילים. היום כל משפחה מחוות עצמה, יש כלים יותר לפסח מאשר בימות החול. והנה היא טעתה והוציאה כלי של חמץ, לא היה אז ארונות עם מנעול או ארונות מיוחדות לפסח, הכל, אפילו שיש בקושי היה, שמים את כל הכלים בצדדים בתוך שקית או מכסים את זה בשמיכה, זה חמץ. טעתה ולקחה כלי חמץ בתוך ימי הפסח או בשלב או תבשיל, והנה מזכרה שזה של חמץ. הלכה מסכנה האישה הזו בשלב, ואז הבישול, גם האנשים באותם ימים לא היו עשירים, אפילו ביצה זה היה בגדר הפסד מרובה, והיא בשלב, עשיר מלא בשר בשביל כל מיני הבית, פחת יום טוב. הלכה מסכנה לרב של השכונה, שאלה אותו, אמר לה, הכל צריך לשפוך חמץ, עשו במשהו. ובאותה שכונה בזמנו היה גר העובדיה, הרב הזה היה אברך בגיל 20 בערך, צעיר, היה בו בחור צעיר, אברך צעיר. ראה את האישה הולכת עם סיר ובוכה, יכול לבוא את פסח. הוא חזר מבית המדרש, הוא אומר, גברת, למה את בוכה? היא לא הייתה אשכנזיה, הייתה ספרדיה. הוא אומר, לא הייתה בלונדינית כמו האשכנזים בלונדינים. ספרדיה כזו מהעיראקים, הפרסים של שכונת ישראל. מה יש, מה קרה לך? מה אני אגיד לך? אני טעיתי, לקחתי סיר של חמץ ובישלתי כל הסיר הזה, עכשיו מלא עופות, אני אשפוך את זה, מאיפה אני אתן למשפחה לאכול? הלכתי לרב ועשר לי, גברת, לכי הבית, תשמחי, שמחת יום טוב, לך, תאכלו את הכל. אבל הוא אמר לי, הרב של התכונה, לא, הוא אשכנזי, אמרה לו, מה, יש דבר כזה? כן, הרב אשכנזי, הוא חשב שאת, הוא לא שאל אותך, ספרדיה אשכנזיה, הוא יודע מה שכותב הרמה, נותן את הלוגם, אסור בפסח, עצר לך את התשיל, לך גברת, לכי אכלי בשוחה את התשיל שבישל, לכי, אל תתפתערי. והרב סיפר פעם, הוא הלך לביתו של הרב הזה, נתן לו הראש, אמר לו, דבר ראשון, הנהגה של תמיד חכם מורה הוראה, לפני שהוא משיב תשובה, הסתכל מי השואל אותו. יש כל מיני נפקא מינה, לא רק אשכנזי, ספרדי, ספרים גם, נפקא מינה, האדם הזה שאתה דחק, אנוס, יש הרבה דינים, למשל בהפסד מרובה, בענייני איסור ויתר, כמה פעמים, אפילו דבר שנפסק ההלכה, אסור, הפסד מרובה מטילים בו, יש כל מיני הלכות, לא רואים זה כדי זה. אבל לא פסקת לעצור. מרן השולחן ערוך פוסק בפורש, הוא שכח שמרן השולחן ערוך פוסק, שנותן טעם גם מותר בפסח. נותן טעם לפגם. לכתחילה להביא סיר שחמץ, להשתמש בפסח אסור. אבל אם אדם טע, התבשיל מותר, הכלי צריך הגלה, צריך לזרוק אותו עד אחרי הפסח. לאשכנזים, לאשכנזים אסור. אפילו טעמו פגום. זה כאילו ממש נפלה חיטה. הרי אם מצאנו חיטה בתוך התבשיל, אם מצאנו חיטה מבוקע בתוך התבשיל, הכל אסור, בין באכילה ובין בענה. כי סימן של חמץ זה חיטה מבוקעת. אם החיטה נתבקעה מחמת הרתיחה של התבשיל, הכל בגדר חמץ ואסור, בין באכילה ובין בענה. אם החיטה היא ספק מבוקעת, את החיטה הוא שורף, אסור במאכילה ובין בענה. התבשיל אסור באכילה, אבל מותר בענה. למה? כי זה ספק. חיטה מבוקעת, חמץ גמור, עושה במשהו את כל התבשיל, כל התבשיל בגדר חמץ. אבל כאשר החיטה עצמה היא ספק מבוקעת, היא עצמה ספק דאורייתא. אבל ספק במשהו, ספק משהו לכולה. לאכול אי אפשר, אולי ספק חמץ. אז לכן, לאכול אי אפשר, אסור באכילה. אבל יהיה מותר לך למכור את החיטה, תוציא, תשרוף אותה. אסור לך למכור את החיטה בתוך התבשיל לגוי, כי החיטה ודאי אסורה גם בענה. ואת התבשיל תמכור, תמכור לגוי. קרה מקרה, פעם, מעשה בא אצל הגאון הרב פרנק רבה של ירושלים. מה היה? היה איזה חתן חדש שלפני הפסח התחתן אצל האשכנזי. הוא היה חסיד, חסיד גור, ואלה חסידי גור יש להם ספודי, זה הגלגל מרות. והנה הוא שנה ראשונה התארח על שולחנם של חמי וחמתו בחג, והגישה חמתו מרק. והנה הוא אוכל מרק, פתאום הוא מרים בכפית, רואה חיטה, ועוד חיטה, ועוד חיטה. זה איזה בושת פנים, זה לחמה, חמה כזאת שלא יודעת להשגיח על התבשיל שלה. טוב, מצב לא נעים גם לחמה וגם לכולם, חד שלום, נכשלים ביסור חמץ. מיד הרימו את הצלחת ורצו ראו בקרבת מקום באותה שכונה איפה גר הרב פרנק, ונכנסו אליו. הרב פרנק ראה את זה עם הספודי, שאל אותו, מה אתה קשור? אמר, אני חמיב. אתה חתן חדש? אמר לו, תביא לי את הספודי שלך. ספודי זה הפרווה, פריימל, פריימל. יש פריימל שטוח ויש ספודי של חסידי גור. לקח רפן את הספודי, נער, מלא חיטים גלגלו על רצפת חדרו של הרב פרנק בפסח. אמר להם, הרב פרנק מותר, לכו לאכול את התבשיל. מה מסתבר? חתן חדש, זה הפסח. של אשכנזים נוהגים לזרוק זרעונים. חיטין על הלוק וכולולו. פצמרי, כמו שאינו הספרדים, זורקים לעיניים סוכריות. של אשכנזים זורקים חיטים, חומוסים. אמר הפרנק, נשארו בפריימר שלך, אתה מאשים את חמתך? אתה אכלת עם הספודים, ונשאר. נשרו חיטים לתוך הצלחת. זה כלי שני, שלישי. זה ודאי לא יבקע. את החיטים לא הוציא, לא הוציא, אבל אם הוא נער, אמר, כל התבשיל עשו, חד שלום, כל התבשיל מותר, חמתך לא יכשיל אתכם וצריך לבחיים. כן, ודאי.
נתראינו
לסרוף. עד אחרי הבא. כן, אבל ודאי, אם החיטה מבוקעת מכוח עוצמת הרתיחה והבישול, אז הוא עושה את הכל גם באכילה, גם בענה. אבל אם ספק מבוקע, את החיטה הטורפית, את התבשיל, מותר בענה. לא באכילה, בענה, כי זה ספק. החיטה ספק מבוקע, ספק דאורייתא לחומרה. אבל התבשיל, שיכול להיות, יהיה נעצר מכוח החיטה, זה ספק משהו. ספק משהו, ספק משהו לכולם.
אבל זה כלי רביעי.
זה משנה. לא, בשאלה שהבאתי לכם, במעשה שהבאתי לכם, צריך להפרן את מותר, מוצאים את החיטים והכל מותר.
כי זה לא יכול
לדבר, אני מדבר כאשר מצאנו בתוך הציר והוא ספק מבוקע, עוד לא הספיק להתבקע חיטה לשתיים, שזה סימן, הביקוע זה סימן לחימוץ, ככה גמרא אומר. אחרי זה, תראה מה אמרה,